הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא עולם הבא ותחיית המתים. שיעורנו לרפואת רחמים קלמון בן שמחה אלין, לרפואת דליה בתורה, חייציר לבת רציה, אלה מלכה חיה בת רבקה, ולהצלחת שמעון בן אודליה. המשנה בסנהדרין אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הרמב״ם בהלכות תשובה כתב שבעולם הבא תתגלה הטובה הצפונה לצדיקים. חיים שאין בהם רעה, רק טובה. טובה ללא שום רעה. הרמב״ם דן בנושא עולם הבא ואומר שזה עולם ללא גוף, אלא רק נפשות הצדיקים בלי שום גופים, כמלאכי השרת. אין שם לא אכילה ולא שתייה, לא יושבים, לא עומדים, לא ישנים. כך אומרת הגמרא מסכת ברכות י"ז, עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, לא מסע ומתן, לא קנאה, לא שנאה, לא תחרות, אלא הצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינם. הרי ועד שואל על הרמב״ם, הרי יש תחיית המתים, איך הרמב״ם אומר שעולם הבא זה עולם ללא גוף, ללא גוויה? הרי ועד מסתמך על דברי הגמרא בסנהדרין דף צדיק, כתוב שם במשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואז אומרת המשנה, ומי אין לו חלק לעולם הבא? מי אין לו תחיית המתים? מי שאומר אין תחיית המתים מהתורה, כלומר, הוא מאמין בתחיית המתים, אבל אומר שהיא לא רמוזה בתורה שבכתב. הוא כופר בכך שיש רמזים בתורה שבכתב שיש תחיית המתים לעתיד לבוא, אלא הוא מאמין כי חז"ל אומרים כך דעת רש"י, ואם כך הוא חושב הוא נקרא כופר בתחיית המתים. בספר באר שבע כתב שלא ייתכן שכך כתב רש"י, אלא כנראה יש כאן טעות ותלמיד הוסיף מילים או שינה משמעויות, מכיוון שוודאי אם והיה והאדם מאמין בתחיית המתים, לא בגלל שזה כתוב בתורה, אלא בגלל שכך חז"ל אומרים, הוא לא נחשב ככופר בתחיית המתים. בכל אופן, למדנו, מי שכופר בתחיית המתים, מהתורה שבכתב, מהתורה שבעל פה, הוא לא מאמין שיש לזה מקור. הגמרא אומרת שאין לו חלק לתחיית המתים. למה? מידה כנגד מידה. היות שהוא כפר בתחיית המתים, לכן הוא לא יקום בתחיית המתים. בכל אופן, המשנה מדברת על כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ומיד אומרת, ומי אין לו חלק בתחיית המתים? אז מה זה עולם הבא? עולם שיש בו תחיית המתים. כלומר, מדובר על אותה תקופה. עולם הבא ותחיית המתים, זוהי אותה תקופה. אם כן, מתי תהיה תחיית המתים? בעולם הבא. לפי זה, עולם הבא זה עולם שבו יחיו המתים. כך אומר הרייבד, להקשות על הרמב״ם. וזו שיטתו של הרייבד והרמב״ן. ויש מקורות רבים לתחיית המתים, כמו הגמרא, מסכת כתובות קא, עתידים צדיקים שיעמדו בלבושיהם. עוד כשהם יקומו לתחיית המתים, יעמדו בלבושים שלהם, לא בלבושים שלהם, אבל ודאי שיקומו. אז אם כן ודאי, תחיית המתים נמצאת בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה. עוד כותב הרייבד, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. כלומר, לעתיד לבוא, עולם הבא, צדיקים יושבים, כלומר הם בגוף, ועטרותיהם בראשיהם, כלומר יש להם גוף. אם כן, מה שכתוב בגמרא מסכת ברכות שעולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה, אומר הרייבד, הגוף יהיה חזק כל כך, עד כדי כך שלא יצטרך לא לאכול ולא לשתות, אלא כמו המלאכים, כמו אליהו הנביא, שלא צריך עוד לאכול ולשתות. הגוף יתקיים באופן שלא צריך לאכול ולשתות. כמו אליהו הנביא שעלה עם גופו לשמיים, הוא לא מת ברעב, כך משה רבינו 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. אמנם מדי פעם כן תהיה אכילה, כמו שכתוב בגמרא בבבת רעין ה', הקדוש ברוך הוא עושה לצדיקים סעודה, מבשר הלוויתן ומהשור הבר. אבל בכל אופן, יש גוף, יש סעודה לגוף, בדרך כלל לא יאכלו ולא ישתו, כי עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, מדי פעם כן יהיו סעודות, סעודות עם רמזים עמוקים, משמעויות נסתרות. ומה הרמב״ם יאמר על כל המקורות האלה שוודאי יש תחיית המתים מהתורה? ראויים הצדיקים לישב ועטרותיהם בראשיהם, לישב זה הולך על הגוף, בראשיהם זה הולך על הגוף, אוכלים מסעודת הלוויתן ושור הבר. הרמב״ם כותב שחזל דיברו בשפת משל ונמשל, לא משהו שחייב להיות כפי שהוא מתואר. הרי ודומר, למה? למה לומר שזה משל ונמשל? אם אפשר בצורה קלה להסביר שכך הדברים יהיו, הרי יש מקורות רבים שתחיית המתים תהיה, ואפשר להסביר שזה גם יהיה בגוף, ימשיכו לחיות בגופם. למה לומר שזה משל ונמשל? הרבה שאלו על הרמב״ם. האם ייתכן שהרמב״ם סובר שאין תחיית המתים מהתורה? האם הוא סובר שעולם הבא זה עולם לנשמות בלא גוף? והרמב״ם מתייחס לכך, שמייחסים לו את חוסר האמונה בתחיית המתים, וכתב את איגרת תחיית המתים לענות על כל השאלות ששואלים עליו. ראשית, יש לציין שהרמב״ם בעצמו בי"ד ג' עיקרי אמונה כתב את תחיית המתים כאחד מי"ד ג' העיקרים, אז ודאי שציין את האמונה בתחיית המתים ועד רבה כאחד מעיקרי האמונה. אלא הרמב״ם אומר, בעולם הזה ישנה תקופה. לפני סוף האלף השישי תהיה תחיית המתים, ויחיו עד סוף האלף השישי, ואז ייפטרו מהעולם. כלומר, תהיה תחיית המתים לפרק זמן. לא לנצח יחיו אחרי תחיית המתים כאן בעולם הזה. יש את העולם הזה, מי שנפטר נכנס לגן עדן, ואחר כך תחיית המתים בעולם הזה, ואחר כך שוב מתים, נפטרים ומגיעים לעולם הבא, לנצח. הרמב״ם סובר, לא ייתכן שהגוף יחיה לנצח פה בעולם הזה, פה בעולם הזה יש שכר נצחי לגוף? זה לא ייתכן שהגוף המוגבל לא יוכל להרגיש חוויות רוחניות בעוצמה רבה אינסופית כמו שהקדוש ברוך הוא יכול להעניק לבני האדם. אם כן, מדברי הרמב״ם, לא ייתכן שהגוף יקבל שכר נצחי, ולכן האדם יקום לתחיית המתים בעולם הזה לפרק זמן מסוים, עד סוף ימות המשיח, ובסוף האלף השישי, כולם ייפטרו מהעולם ויעלו לעולם הבא, עולם רוחני. בספר העיקרים דן לפי שיטת הרמב״ם, למה תחיית המתים זה עיקר גדול כל כך אם זה לפרק זמן קצר, שיקומו לתחיית המתים ולאחר מכן עוד פעם ייפטרו מהעולם? מה העיקר גדול כל כך שלפרק זמן יקומו לתחיית המתים? אומר בספר העיקרים, בעולם הזה הגוף עבד את בורא עולם, אבל לא הגיע לשיא עבודת השלימות. למה? כי יד הגויים הייתה תקיפה, היה קשה, מאמצים רבים, ולא תמיד היה קל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל הגלויות, ולכן הקדוש ברוך הוא ייתן תקופה שבה אין שיעבוד מלכויות, ואפשר לעבוד את הבורא, בורא עולם, אלו שום מפריעים. זו התקופה של ימות המשיח ותחיית המתים, כדי שהנשמה והגוף שוב יעבדו את בורא עולם בצורה התאורה והטובה ביותר. זו תהיה עבודת השם, כמו עבודת השם של אדם הראשון לפני חטא עץ הדעת. בראשית חוכמם, הסביר את משמעות המוות ותחיית המתים בהסבר נוסף, כדי שהאדם יוריד מעצמו את החומר הגס והעווה של הגוף, כלומר, המוות מוריד מהאדם את הנטייה שלו לרדוף אחרי הנעימות והעריבות הגופנית, ומאפשרת בתחיית המתים לגוף להנות מזיו השכינה. ולכן ישנה מטרה בתחיית המתים, אפילו אם התקופה הזו תהיה לפרק זמן קצר. זה הרמב״ם. הרמב״ן, הרייבד, חולקים על הרמב״ם. הם מוכיחים ממקורות רבים שלעתיד יהיה עולם הבא, ובתקופה של עולם הבא תהיה תחיית המתים, והתקופה הזו תהיה לנצח. אבל הרמב״ם אומר שהדבר לא ייתכן שהגוף והנשמה שהם שתי מהויות נפרדות יהיו לנצח כל הזמן? ולכן כתב הרמב״ם, לא ייתכן שיחיו הנצח שתי מהויות שונות כל כך, גוף ונפש? על זה אומר הרמב״ם, נכון, אתה צודק, לפי חוקי הטבע שלנו לא ייתכן שיחיו יחד הגוף והנפש. אבל לא החוקיות הישנה היא זו שתהיה לעתיד לבוא בעולם הבא, אלא חוקיות חדשה תהיה אחרי תחיית המתים, ובחוקיות החדשה הזו אין הבדל בין רוח לגוף, הכל השם אחד, לעתיד לבוא יתגלה שבורא עולם לא מוגבל לשום חוק טבע, כמו שיש גוף, יש רוחניות, וזה לא יהיה שני מימדים סותרים. עד רבה יתגלה שהשם אחד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אומר בעל התניא, לא שהוא יחיד בעליונים, אלא אחד. אחד הכוונה היא שהוא לא אלוקה יחיד, אלא אלוקה אחד, א' יחיד, ח' שבעה ריקים וארץ, ד' ארבע רוחות העולם. בכל מקום, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, להתאתר פנוי מיני, אין מקום שפנוי מהקדוש ברוך הוא. אם כן לעתיד לבוא, לא תהיה סתירה בין הגוף לבין הנפש, כך כותב הרמב"ן, ולכן אין צורך להגיע להסברים שאומרים שתחיית המתים תהיה רק לפרק זמן קצוב, הדבר יהיה לנצח. ועוד, אומר הנביא ישעיהו, ובילה המוות לנצח. עוד מופיע בגמרא סנהדרין צדיק ב' שצדיקים לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מחיה אותם ולא חוזרים לאפרם. כל ההסברים האלה, הרמב"ן אומר, מוכיחים על כך שתחיית המתים זוהי תקופה נצחית. אבל הרמב"ם יכול להסביר מה שכתוב שצדיקים קמים ולא ישובו לאפרם, מה שכתוב בילה המוות לנצח, הכוונה היא עד סוף ימות המשיח. יש עולם הזה, ויש ימות משיח, ותגיע תחיית המתים, עד סוף האלף השישי, הכל ייגמר. עולם הזה, ימות המשיח ותחיית המתים. אחרי האלף השישי, אז כולם ימותו. אבל מרגע שתהיה תחיית המתים עד סוף האלף השישי, אז אכן בילה המוות לנצח. אז צדיקים עתידים שהקדוש ברוך הוא יחיה אותם ולא ישובו לאפרם, כמו שכתוב בסנהדרין צדיק ב', לא ישובו לאפרם עד סוף ימות המשיח, אבל אחר כך ודאי הם כן ישובו. הרמב"ן אומר, יש את העולם הזה ואחר כך ימות המשיח, ואז יקומו לתחיית המתים ואחר כך יחיו רגיל לנצח, כמו בני אדם רגילים כיום לא ימותו. ויש סעודת הלוויתן ושור הבר, קמים לתחייה, חיים, חיים נצחיים. אבל אחרי שיסתיים האלף השישי, באלף השביעי אנשים יחיו בצורה חדשה. כמו משה רבינו שעלה להר 40 יום, לא אכל ולא שתה. כלומר, תהיה תקופה של עולם הזה כיום. לאחר מכן ימות המשיח. לאחר מכן תחיית המתים. עד סוף האלף השישי. בתקופה הזו תהיה תחיית המתים ואנשים יאכלו וישתו רגיל. גם תהיה סעודת הלוויתן ושור הבר. אבל מהאלף השביעי, זה עולם שאין בו לא אכילה ולא שתייה, אבל כן נמצאים בגוף בעולם הזה. איך חיים? כמו משה רבינו, שעלה להר, כמו דור המדבר שאוכל את המן, כמו אליהו הנביא. ולמה זה? כדי שהגוף שיתאמץ בעולם הזה, בזמן הגלות, יקבל את שכרו בעולם הבא, אחרי תחיית המתים נשמה בתוך הגוף. קיום המצוות היה נשמה בתוך הגוף, כך השכר יהיה, התגמול יהיה נשמה בתוך הגוף. אז יחיו, כמו משה רבינו אחרי האלף השביעי, שהיה 40 יום ו-40 לילה, דור המדבר, אכלו רק את המן, הגוף יחיה לנצח, כמו שהיה אמור להיות, אדם הראשון שיחיה לנצח. ומכאן לשאלה נוספת, מי יקום בתחיית המתים? הגמרא בכתובות קוף י' אומרת שרב אלעזר אומר, צדיקים יקומו לתחייה, אלה שבארץ וגם אלה שבחוץ לארץ. אלה שבחוץ לארץ קמים לתחייה, ויש להם מחילות, ומשם מגיעים לארץ הקודש. כך מצינו במדרש, בתחיית המתים בחוץ לארץ, יחיה אותם השם ועושה להם מחילות, והם עולים לירושלים. אז הצדיקים בארץ ובחוץ לארץ יזכו לתחיית המתים. ככה הרמב"ם פירוש המשניות, פתיחה לפרק חלק כותב, על בסיס דברי חז"ל, מה ההבדל בין גבורות גשמים לתחיית המתים? הגשם לכולם, צדיקים, רשעים, יהודים וגם גויים. אבל תחיית המתים רק לצדיקים. בעולם הזה גם הרשעים יזכו לגשם שמחיה אותם. אבל לעתיד לבוא הרשעים לא יזכו לחיים על ידי תחיית המתים. זה ההבדל בין גבורות גשמים לבין הגבורה להחיות מתים. אומר הרמב״ם, והרי רשעים בחייהם קרויים מתים, אז איך לעתיד לבוא בתחיית המתים הם כן יחיו? כבר בחייהם בעולם הזה הם מתים. גם הריטבו כתב בפירוש אחד שרק הצדיקים זוכים לתחיית המתים לעתיד לבום. יש חולקים על כך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אומרת המשנה במסכת סנהדרין. זוהי משנה מפורשת. אמנם נכון, המשנה עצמה מסתייגת ואומרת שיש יוצאים מהכלל. לדוגמה, אפיקורסים, מי שאומר אין תחיית המתים מהתורה. אבל בגדול לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. וכך כתבו הרס"ג. ועוד. ומה המקור שרק לצדיקים תהיה תחיית המתים? תשובה אחת, אפשר להבין לפי הגישה של הרמב״ם. הרי העיקר בעולם הבא כשיקומו לתחיית המתים, זוהי נשמה עם הגוף, כדי שיוכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמו שהם תמיד רצו, הנשמות בגוף בזמן הגלות, רק אז לא יכלו. כי לדעת הרמב״ם, העיקר בעולם הבא זה להישאר ללא גוף. וזה יהיה אחרי ימות המשיח, אחרי שימותו, אחרי תחיית המתים. אחרי תחיית המתים יהיה עולם הבא, אבל זה נשמה ללא גוף. מה המטרה בתחיית המתים לדעת הרמב״ם? כדי שהאדם יעבוד את בורא עולם ללא הפרעות, ללא קשיים, ואז יוכל לקבל עוד יותר שכר בעולם הבא. נשמה בלא גוף. אחרי תחיית המתים, שאז ימותו פעם נוספת. וזה מתאים רק לצדיקים שעבדו את הקדוש ברוך הוא בזמן הגלות, וכבר יש להם שכר, אבל כדי להגדיל להם את השכר, הם זוכים לתחיית המתים, כדי לחיות עוד פעם, והפעם ללא צער הגלות, בעיות בריאות, בעיות כלכליות, יוכלו לקום בתחיית המתים ולקיים תורה המצוות ולזכות בהרבה שכר. אבל רק אלה שכבר אפשר לסמוך עליהם, שאם יקומו לתחיית המתים, הם ימשיכו בעבודת השם. יהיה להם שכר, כי יש בכך תועלת שיקומו לתחיית המתים. הם יזכו לתחיית המתים. בספר העיקרים כתב שיש חולקים על כך וסוברים שתחיית המתים תהיה לכל האומה, לכל עם ישראל. כך כתב המבית בעבודת האלוקים שער היסודות. תחיית המתים תהיה גם לבינונים וגם לרשעים. גם האלשיך הקדוש כתב שהנשמות תוהרו על ידי גיהנום חיבוט הקבר, מה שגורם לאדם לראות את הצער וההפסד שיש לו מעברות רחמנה לצלן, ואחר כך יהיה זכאי לתחיית המתים. הרדווז כתב שתחיית המתים תהיה בשני אופנים, שני מישורים משני זמנים. פעם אחת, תקופת תחיית המתים לצדיקים. זה מימד אחד בזמן הראשון. ובסוף ימות המשיח, לפני הכניסה לאלף השביעי, יקומו לתחייה כל הבינונים והרשעים. הרדווז כתב שתהיה תחיית המתים בימות המשיח לצדיקים שציפו לימות המשיח, הם ייהנו מימות המשיח. הרשעים שלא רצו את ימות המשיח לא יקומו לתחייה בימות המשיח, אלא רק בתחיית המתים השנייה שתהיה סמוך סמוך לאלף השביעי. הם יפספסו את התקופה של ימות המשיח. ומכאן לנושא נוסף, איך יקומו לתחיית המתים? ריש לקיש אומר בגמרא סנהדרין צדיק א', מי שהיה נכה, כך נגבר, כך יקום לתחיית המתים. עומד, קם לתחייה עם המום שלו, ואחר כך מתרפם. כך אומרת הגמרא שאמר רבה, להסביר את הפסוק, אני עמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. אני עמית קודם המוות, אחר כך אחיה תחיית המתים. לאחר מכן, אני מחצתי, זוהי המכה, והאדם נעשה חולה בגלל שאני מחצתי. המשך הפסוק, ואני ארפה, אני ארפם. הסדר הפסוקי מלמד שיש קודם כל תחיית המתים, ואחר כך רפואה לגוף. כלומר, קמים כפי שהם נפטרו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מרפא אותם. עוד כתוב בגמרא כתובות דף קי"ד, שקליאופטריה המלכה שאלה את רבי מאיר, האם מתים לעתיד לבוא? יקומו כשהם בלבושיהם או עירומים? אמר לה, הם יקומו לתחייה, אבל לא עם התכריכים שאיתם נגברו, אלא הקדוש ברוך הוא נותן להם בגדים חדשים. המבית בעבודת האלוקים הסביר את השאלה והתשובה בצורה מרתקת. היא שאלה את רבי מאיר, לעתיד לבוא, איך יקומו? כמו אנשים רגילים שמתביישים ומתלבשים? או כמו אדם הראשון שהיה ללא בגדים, ללא עבירות, לא התבייש. הוא ענה לה, תלוי בעבודת השם בעולם הזה לפני שמתו, לפני שכעת זוכים את תחיית המתים. אם הכניעו את היצר בעולם הזה לפני תחיית המתים, הם יקומו ללא בושה מהמצב העירום, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן להם בגדים. ואם לא הכניעו את עצמם, אז יהיו מתביישים, ואז הם צריכים בגדים, הם יעשו לעצמם את הבגדים. אז אם כן, אם הוא צדיק לפני שנפטר, יקום מתחייה, הוא לא יעשה לעצמו לבוש, אבל בורא עולם יעשה לו לבוש. ואם הוא היה רשע לפני שנפטר, אז יקום לתחיית המתים, אבל הוא בעצמו יעשה לעצמו לבוש, כמו אדם הראשון אחרי חטא עץ הדעת, שהוא לעצמו עשה לבוש. ומצינו שנחלקו חכמים ורבי בירושלמי מסכת כתובות בפרק י"ב, הלכה ג', רבי סובר שכשהם קמים בתחיית המתים, קמים בבגדים שלבשו בחיים שלהם, לא בתחריכים, אבל חכמים סוברים לא. כשהם קמים בתחיית המתים, הם קמים עם התחריכים שלהם. והתוספות במסכת כתובות קוף י' א' כתבו, שדעת הבבלי, שהאדם שנפטר כשהוא קם בתחיית המתים, קם עם התחריכים שלו. ומקור לשיטת רבי, מצינו במדרש, שיטתו של רבי שכשאדם קם לתחיית המתים, הוא לבוש בבגדים שלבש בחיים שלו. מאיפה? משאול. על ידי בעלת האוב שהעלו את שמואל ועלה במעילו שהיה לובש בחיים שלו, כמו שאומר המדרש, על אמו של שמואל ומעיל קטן תעשה לו אמו, ולבש את המעיל כל חייו, בו גדל, בו נגבר, ובו עלה כשהעלה אותו שאול באוב. בספר אמונת התחייה כתב, יש בזה חיזוק לאמונה, שאותו אדם קם עם הבגדים שלבש בחיים שלו, כך יותר מזהים שזה זה האדם, שהרי התכריכים שווים אצל כולם, אבל הבגדים לא, כל אחד והבגדים שלו. זה ההסבר לגישה שאומרת שהאדם יקום עם הבגדים שלו, עם המום שלו שהיה לפני המוות, עם הבגדים לפני המוות. כך יקום ואז יזהו שהוא הנפטר והוא התרפא, הוא עם אותם בגדים. אז למדנו שהדעה של רבי שאדם קם עם הלבושים שלו. עוד מופיע בפרקי דר רבי אליעזר. הקדוש ברוך הוא משאיר באדם את עצם הלוז, עצם מעמוד השדרה. ממנה התחדש כל הגוף של האדם בתחיית המתים. רב סעדיה גאון באמונות ודעות דן, לגבי אנשים שרחמנה ליצלן נשרפו, לא נשאר מהם כלום. איך יקומו לתחיית המתים? איך יקומו באותה תחייה? הוא מסביר שאין חומר שמתקלה באמת בעולם, אלא כל חומר רק מחליף צורה. אין חומר שנאבד לגמרי, ובזמן התחייה, הגוף השרוף, כל החלק של עצם הלוז, יחזור להיות עצם. הרי החלק הזה לעולם לא נכלה, הוא רק החליף צורה, כשהאדם נשרף, אבל לא יותר מכך. עצם הלוז יחזור להיות עצם, ומשם יברא הגוף מחדש, משם יקום האדם לתחיית המתים. עוד רב סעדיה גאון דן בנושא, איך ייתכן שיהיה מקום לכולם בעולם? התשובה היא שרק מעם ישראל יקומו לתחייה, לא כל העולם. ועוד, לפי הדעות שרק מהצדיקים יקומו, או מאלה שחזרו בתשובה לפני פטירתם, אז אין שאלה איך כולם יוכלו לחיות, יהיה מקום לכולם. וגם אם נאמר שמדובר על בחיית המתים לכולם, גם לבינונים וגם לרשעים, אז יהיה נס שהמועט מחזיק את המרובה. מיעוט המקום מחזיק את ריבוי האנשים, כמו בירושלים, למרות שכשעומדים צפוף, אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, רווחים לכולם. עוד אומר הרס"ג שגם צורת הפרצופים תהיה דומה, עד כדי כך שיכירו האחד את השני לפי צורת הפנים שלו, איך שהוא היה לפני שאותו האדם נפטר מהעולם. עוד אומר הרס"ג, מי שיקום בתחיית המתים לא ימות עוד, אבל האנשים שיקומו אחרי תחיית המתים, הם כן ימותו לשעה קטנה ויחזרו לחיים. הם רק יתאמו את טעם המוות. גם להם תהיה בבחינת נפשי כאפר לכל תהיה, ולו לשעה מועטת. גם הרמב״ם כתב על מלך המשיח שהוא ימות וימלוך בנו אחריו. וגם בימות המשיח תהיה עיר מקלט, משמע שעדיין יהיה מוות, מכיוון שהרוצחים בשגגה נשים אל העיר מקלט. כך יש מרבותינו שאומרים. עוד דנים רבותינו בנושא גלגולי נשמות. באיזו נשמה תהיה תחיית המתים? בכולם, לדוגמה, האדם, הנשמה שלו, התגלגלה בארבע גופות. חמישה בני אדם, עשרה בני אדם. איזה מהם יקום לתחייה? איזה גוף? הגוף הראשון, השני, השלישי? התשובה היא, האדם, כשהוא מתחיל את הגלגול שלו, הנשמה הראשונה. היא מגיעה עם כל 100% תפקיד וייעוד. אם האדם מימש 20% מהנשמה, נשאר עוד 80% שימשיך בגלגולים נוספים. הניצוץ 20% יקום בגלגול הראשון. בגלגול השני עוד 10%. זה גלגול שני. בגלגול השלישי 30% ניצול, אז הגוף השלישי יקום עם 30% נשמה. כך בעצם כל אחת מהנשמות תבוא לידי ביטוי באותו גוף שאיתו הנשמה חיה בעולם הזה. ומכאן לעוד נידון הלכתי הקשור אל ימות המשיח. הגמרא מסכת נידה בדף עין אומרת, אנשי אלכסנדריה שאלו את רבי יהושע בן חנניה, בן השונמית שהחיה אלישע, מה דינו? בספר מלאכים מסופר שאלישע בירך, אישה שונמית שלא היו לילדים שיהיו לילדים, היא ארתה, היא ילדה בן. לדעת ספר הזוהר, הילד הזה היה חבקוק. הילד הזה היה בשדה עם הקוצרים, הוא נעשה חולם. כעבור כמה שעות, הוא גם נפטר מהעולם. האישה השונמית הלכה לאלישע, לקרוא לו, והוא הלך לביתה, הוא התפלל עליו, הוא עשה פעולות עד שהצליח להחיות את אלישע. הרי כשאדם רחמנה לצלן מת, הוא מתמא כמו כל מת שמתמא אבי אבות התומם. השאלה ששאלו אנשי אלכסנדריה, אחרי שבן השונמית לפי ספר הזוהר הבקור קם לתחייה, כעת שהוא חי, אחרי שקם לתחייה, האם להסתכל עליו כמת שהוא עדיין מתמא, אבל מצליח לזוז, חי, חיות מינימלית? או לא, כאדם חי לגמרי שלא מתמם. הנחת היסוד של אנשי אלכסנדריה, שלא ייתכן שתהיה תחיית המתים, ואם הוא מת, הוא מת, וגם אחרי שאיך שהוא מצליחים להחיות אותו, הוא עדיין לא לגמרי חי, מת חי. לכן הוא עדיין מתמה, כאבי אבות התומם, עדיין מתמה כמו מת. אם הוא מת, אז הוא מת. אולי יש בו חיות בדרך זו אחרת, הוא עדיין אבל, במהות שלו, בדין שלו, מת. ורבי יהושע השיב להם לו, המת מתמה, אבל החי, אחרי שהחיו אותו בתחיית המתים, הוא חי לגמרי כמו כל אדם חי שלעולם לא מת לפני כן, ולכן כעת שהוא חי אחרי תחיית המתים, הוא לא מתמם. כלומר, כשבורא עולם מחיה את המת, הוא מחיה אותו בצורה מוחלטת כמו חי שלעולם לא מת לפני כן. עוד דן בעל הקהילות יעקב הסטייפלר, אדם שמת, קם לתחייה. האם הוא נידון כמו אותו אדם שהיה לפני שנפטר, או אדם חדש כמו גר שהתגייר? כך, אחרי תחיית המתים, האם המשפחות ימשיכו להיות אותו דבר? הדוד של? הבן של? האחיין של? הגיס של? או כמו גר שהתגייר? כמו קטן שנולד, אין יותר קרבה משפחתית בין כל הצדדים שקמו לתחיית המתים. הסטייפלר אומר על בסיס מה שכתוב בפרקי דרבי אליעזר. כתוב בספר מלאכים על אדם שרצו לגבור אותו, הקוברים ראו גדוד של חיילים, הניחו את הגופה וברחו, הם השליחו את הגוף. הגוף התגלגל ונגע בקבר של אלישע ובעצמות אלישע, והאדם קם לתחייה, ברח משם. קראו לו שלום בן תקווה, אחר כך הוא הוליד את חנמאל. עוד כתוב בנביא ירמיהו, אותו חנמאל, הבן של שלום בן תקווה, שלום הזה היה אדם שמת וקם לתחייה. הבן שלו, חנמאל, הוא בן דוד של ירמיהו הנביא. אם כן, למרות שאותו שלום בן תקווה נפטר אחרי שקם לתחייה, הבן שנולד לו עדיין הוא נחשב כבן דוד לנביא ירמיהו, למרות שאותו שלום בן תקווה נפטר מן העולם. אם כן, הקרבה המשפחתית עדיין קיימת למרות המוות שהיה במהלך החיים האלה. אם כן, המערכת המשפחתית הרחבה תמשיך להתקיים. ומה לגבי אישה שבעלה נפטר, אחרי שקם לתחייה, האם צריך לקדש אותה פעם נוספת או לא? יש סברות לכאן ולכאן. סברה אחת לומר שכשנפטר האישה משתחררת לגמרי, אם קם לתחייה, יחזור לקדש אותה פעם נוספת, ואם קם לתחייה והיא לא נשואה עם מישהו אחר, אז אולי כן אומר שהנישואים חוזרים בבת אחת, כמו שכתוב בגמרא מסכת מגילה שרב זעירא נפטר לכמה שעות בפורים, ולמחרת קם לתחייה, החיה אותו רבא, רבא החיה אותו, ולא צריך לקדש פעם נוספת רבי זעירא את אשתו, אלא חוזרים לחיות כנשואים כרגיל. אבל אם נאמר, אישה בעלה נפטר והתחתנה שוב עם מישהו אחר, כעת חיית המתים, כל השלושה נפטרו כבר, הבעל הראשון, הבעל השני והאישה, כולם קמים. האישה, למי תהיה נשואה? לבעל הראשון או לבעל השני? אומר החידה והחתם סופר, תחזור להיות נשואה לבעל הראשון. למה? אומר החתם סופר, כי על הזיווג הראשון מכריזים בשמיים בת פלוני לפלונים. אבל הזיווג השני נבחר לפי המעשים של האדם. זיווג ראשון, מה שנגזר על האדם משמיים. זיווג שני, מה שהאדם מייצר בעזרת הזכויות שלו. אבל מביא החתם סופר את דברי הארי ז"ל ומעמיק, רעיון נהדר, עמוק ומהותי בנושא הזיווגים, בעד פלוני לפלוני. אומר הארי ז"ל ומביא את זה החתם סופר בשו"ת חתם סופר חלק ז' סימן ל"ד. זיווג ראשון, מה שנגזר על האדם משמיים. אפילו אם בפועל זה הזיווג השני או השלישי. אומר הארי ז"ל, כשאומרים זיווג ראשון, הכוונה היא מי שנגזר על האדם, שאשתו תהיה האישה, שבעלה היא הבעל שלה, נגזר עליה להיות האישה שלו, נגזר עליו להיות הבעל שלה. אבל אחרי שהאדם עשה מעשים שליליים, בחר בכיוונים לא נכונים, הוא איבד את הזיווג שלו. זה זיווג שני. זיווג ראשון זה מי שמיועד לאדם. יכול להיות שהוא איבד את הזיווג הראשון בעקבות מעשים שליליים שלו. זיווג שני זה לא מי שמיועד לאדם, אבל אחרי שהאדם כבר לא קיבל את הזיווג הראשון שלו, הזיווג השני יהיה מי שהוא יזכה לו בעקבות המעשים שלו. אם כן, יכול להיות שהאדם יתחתן בפעם הראשונה עם הזיווג השני שלו, כי הוא איבד כבר את הזיווג הראשון. היות שהוא עשה מעשים שליליים, היות שהוא בחר בכיוונים לא נכונים, הוא איבד את הזיווג שלו, ואם כן כעת הוא בזיווג שני, לעתיד לבוא, כשיקומו לתחיית המתים, הכל יחזור להיות כמו שנגזר משמיים, בת פלוני לפלוני. הבעל לאישה הזו, האישה לאיש הזה, הכל יהיה כמו הזיווג הראשון. מה זה זיווג ראשון? מה שנקבע משמיים. לעתיד לבוא הוא עולם מתוקן. כל אדם יהיה לפי הזיווג שנגזר עליו משמיים. לפי זה אומר החתם סופר, דבר מעניין. יכול להיות ששניים שבכלל לא היו נשואים בעולם הזה, אחרי תחיית המתים, יתחתנו האחד עם השני, כי אז יהיו הזיווגים כפי שנקבע לפני שהאדם יצא לאוויר העולם. על בסיס זה מסביר החתם סופר, מה שכתוב שכשאדם מגרש את אשתו הראשונה, כלומר זיווג ראשון, כלומר מי שראויה לו משמיים שהריזו בת פלוני לפלוני, מזבח מוריד עליו דמעות. כך אומרת הגמרא בגיטין דף צדיק. למה? כי המזבח מחפר על האבונות, ואחרי כפרת האבונות, האדם צריך לחזור לטהרתו הראשונה, להגיע לכפרה מוחלטת. אבל את זה, המזבח לא הצליח לכפר על האדם, ולכן המזבח מוריד דמעות. כי אם האדם לא תיקן את מעשיו, המזבח לא הצליח לטהר את האדם. צדק ילין בה, מי שלן בירושלים, הוא נעשה צודק, והוא מתאר, אבל יש מקרים בהם המזבח לא מצליח כביכול, ואז האדם מאבד את הזיווג הראשון שלו, מה שנגזר עליו משמיים. ואז מזבח מוריד דמעות, כי אם האדם היה טהור, המעשים השליליים שלו לא היו. אם כן, הוא היה נשאר עם הזיווג שנגזר עליו משמיים. הריזל אומר, כל מה שאמרו חזל שמזבח בוכה, זה לא כל גירושים, אלא רק כאשר באמת מדובר בזיווג שנגזר עליו משמיים. זכה האדם למי שנגזר עליו משמיים, זו המשמעות של זיווג ראשון, ראשון לא במובן כרונולוגי, ראשון, שני, שלישי, אלא ראשון במובן הנבחר, הראוי זה שנגזר עליו משמיים. רק כאשר בני הזוג האלה מתגרשים, אז מזבח בוכה. אבל כאשר האדם מתחתן עם אישה, בפעם הראשונה שלו, בפעם הראשונה שלה, אבל מסיבה זו אחרת זה לא הזיווג משמיים. כשהם מתגרשים, מזבח לא בוכם. אם הוא מראש לא יתחתן עם מי שנגזר עליו, אם זו לא הבת פלוני שנגזר עליו, מזבח לא מוריד מעות. על בסיס זה אומר החתם סופר. אפשר להבין למה הכהן הגדול היה מקדש אישה לפני העבודה בקודש הקודשים ביום הכיפורים. למה? מכיוון שאחרי שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא היה טהור וקדוש בצורה מוחלטת. ואז יכול להיות שאחרי טהרתו המוחלטת, התברר שאשתו, כרונולוגית הראשונה, היא לא הזיווג שנגזר עליו משמיים. היא לא זיווג ראשון שלו, אולי כן הכרונולוגית בסדר הזיווגים, אבל היא לא זיווג ראשון בשפתו של האריזה למי שנגזר עליו משמיים. יכול להיות שהיא תיפטר מהעולם, כי היא לא הראויה לו. איך זה קורה פתאום? בגלל שאחרי תארתו, אחרי שהוא יתאר לפני הכניסה לקודש הקודשים, ואחרי שנכנס לשם, מתברר שהיא מעולם לא הייתה ראויה להיות לו. אחרי תארת המעשים שלו, מתברר, היא כן או לא, אולי לא הזיווג הראשון שלו. ולכן מכינים לכהן הגדול עוד אישה, שאולי היא תהיה האישה השנייה, אבל הזיווג הראשון. לפי זה אומר החתם סופר, רק בשנה הראשונה של הכהן הגדול, היו מתקנים לו אישה חדשה. אבל אם והיה, והכהן הגדול נכנס אל קודש הקודשים, אחרי שהוא יתאר, הוא יצא משם, ואשתו הראשונה עדיין חיה, שנה לאחר מכן, כאשר הוא נכנס לקודש הקודשים, לא מכינים לו עוד אישה, מכיוון שיודעים שהאישה הראשונה היא הזיווג ראשון שלו. היא לא רק האישה הראויה, היא גם האישה שהיא הזיווג משמיים. כי אחרי שהוא נטהר, הגיע לשלמות הטהרה שלו. אפשר לבחון את המציאות ולראות האם האישה הזו ראויה או לא. ושאלה נוספת, אישה שנפטרה, איפה קוברים אותה? אצל הבעל הראשון, אצל הבעל השני? ביד שאול כתב, ליד הבעל השני קוברים אותה. כי המוות זה כמו גירושים, וכאילו נתגרשה מהראשון, ותחזור לחיות עם השני. ובשוט להורות נתן כתב, שתיקבר ליד הראשון, וזה על פי הזוהר, שהאישה אחרי תחיית המתים תחזור לחיות עם הראשון, ולא השני. לא באנו להכריע הלכה למעשה ולומר מה יהיה. כן באנו להראות כיוונים לכאן ולכאן. שאלה דומה יש לגבי ירושה. אחרי שאדם הוריש את הנכסים שלו לפלוני או אלמוני אחרי תחיית המתים, האם יקבל את הממון והנכסים שלו או לא? האם נאמר שכל מה שהוא הוריש היה לפרק זמן מסוים עד שיקום את תחיית המתים? או שמה ירושה היא ירושה מוחלטת ואחרי תחיית המתים אי אפשר לקבל אותם. גם בזה דנו רבותינו לכאן ולכאן. וגם בזה לא באנו להכריע הלכה למעשה. אבל כן נציין ונאמר שמקובל בין רבותינו האחרונים, שהגישה המקובלת היא דעתו של הרמב"ן, שיש את העולם הזה, אחרי שאדם נפטר, גן עדן, לאחר מכן ימות המשיח בעולם הזה, ולאחר מכן תחיית המתים. ואז יש תחיית המתים בתחילת ימות המשיח לצדיקים, ויש תחיית המתים פעם נוספת לפני האלף השביעי, ובימות המשיח בתקופה הראשונה, אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות, יש אכילה ויש שתייה, שור הבר, לוויתן המשומר, ובאלף השביעי זה עולם שאין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים עם הגוף שלהם, יושבים ועטרותיהם בראשיהם עדיין יש להם גוף, ונהנים מזיו השכינה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.